בעזרת השם אני רוצה להתמקד היום בנקודה מסוימת שהתחדשה בתקופה האחרונה, אתמול אולי קצת. יש לנו ארבעה בנים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, נכון? יש, אם אתם עוקבים אחרי הפסוקים, בעצם מאיפה זה מגיע כנגד ארבעה בנים דיברה תורה? חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול. זה מגיע מזה שהתורה פשוט כותבת את ההלכות, את הסיפור הזה של לספר לילדים, התורה כותבת את זה ארבעה פעמים. ארבע פעמים התורה כותבת את זה, זה פעם, שלוש פעמים בפרשת בו, ועוד פעם נוספת בפרשת ואת חנן. זה הסדר שהתורה כותבת את זה. אז בסוף פרשת בו יש, דבר ראשון, בחמישי, יש את זה שהתורה אומרת, משחו, קחו, ויומר, עוד במצרים, ממש במצרים. ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויומר עליהם, משחו, קחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח. תיקחו את הצאן ותעשו פסח בפעם הראשונה, ותיקחו מהדם, ותשימו על המשקוף ועל שתי המזוזות, כן, על המשקוף למעלה ושתי המזוזות, ולא ייתן, ובשביל שכשיהיה מכת בכורות, אז לא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ושמרתם את הדבר הזה, את המצווה הזאת, שלא לאכול חמץ, אלא לאכול מצה, ולאכול את קורבן הפסח בלילה, של ליל תדווה בניסן, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. תשמרו את זה לתמיד. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר. ושמרתם את העבודה הזאת גם כשתבואו לארץ ישראל. ותצאו לגמרי לגאולה ותהיו בארץ ישראל. עדיין ושמרתם את העבודה הזאת, תעשו את המצווה הזאת של פסח ומצה ומרור. והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. יבוא יום שהילדים שלכם יאמרו לכם, הילדים שלכם יגידו לכם, מה העבודה הזאת לכם? מה? ואמרתם, תלמדו אותם ותגידו להם, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. מה שתגידו לילדים, מה שתגידו לילדים, זה הקורבן הזה שאתם רואים, זה קורבן פסח, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים. שהקדוש ברוך הוא הנישת, הוא אומר להם עוד לפני שזה קרה, כן, אתם תספרו לילדים שלכם לזכר מה שאתם הולכים לראות הערב. ויקודם והשתחוו, כל המשתחוו, למה? דבר ראשון, להודות על הנס שהולך להיות, ודבר שני, להודות על ההבטחה שיש ילדים. תאר לעצמך, משה רבינו אומר להם שכשהילדים שלכם ישאלו אתכם בארץ ישראל, זה אומר שהולך להיות לילדים. אז יופי, גם על זה מגיע תודה, זה תשמור בשביל הילדים שלך. אמן. כן, כך תקצבו לביתכם, לבנותיכם, וכאלה סכומים, כן, הגמרא מספרת בקסובס. ביבומס. ביבומס מספרת שהם קבעו סכום מסוים שאלף דינרי זהב לבשמים, ואז היא התעצבנה עליהם, האישה הזאת כי היא רצתה יותר, אז היא אומרת, תכף תיתנו לבנות שלכם. והם ענו אחריה, אמן. הלוואי שניתן לבנות שלנו אלף זהובים בשביל תכשיטים כל יום או משהו כזה. אבל זה פסוק ראשון, תחילת בפרשת בו, הפסוק אומר, כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים ונקבו את מצרים. ואמרתם, ויאמרו עליכם ביניכם, מה יהיה האמירה שלהם? לא ישאלו, יאמרו, מה העבודה הזאת לכם? והתשובה, זבח פסח הוא להשם. טוב, ואז יש לנו את שתי הפרשיות של התפילין, קדש והיה כביעך, קדש לי כל בכור, פתר כל רחם מבני ישראל, בא אדם ובבהמה לי הוא. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, והיה כי הביאך השם אל הארץ, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לשם. ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך, והיגדת לבנך ביום ההוא לאמור, ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. טוב, פה הילד לא שואל ומקבל תשובה, אלא פשוט האבא אומר, והיגדת לבנך ביום ההוא לאמור, ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בשביל זה. בשביל מה? זה המצוות. זה החמץ והמצה, החמץ שאני לא אוכל, המצה שאני כן אוכל, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הלאה, והיה כביעך, זה כבר יש לנו פעמיים בתורה, נכון? כי אמרו עליכם בניכם מה העבודה, תגידו להם זבח פסח הוא אשר פסח. הגדת לבנך גם אם הוא לא שואל, שבעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. והיה כביעך השם אל ארץ הכנעני, התורה אומרת את הדין של פדיון פטר חמור, ואם לא תבדה וערבתו, בכור בהמה טהורה להקריב, ובכור אדם לפדות, זאת אומרת דיני בכורות באדם, בבהמה טהורה ובבהמה טמאה, והיה כי ישלחה בנך מחר לאמור מה זאת, זה כבר הבן שואל, נכון? אבל מה סגנון השאלה שלו? מה זאת? מה? הוא לא מפרט, הוא לא בונה פה שאלה, הוא לא מגדיר גם העבודה, לא, מה זאת? הוא שואל מה זה? ואמרת אליו, ותסביר לו. בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים, והיא כי יקשה פרעו לשלחנו, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם עד בכור בהמה, על כן אני זובח להשם כל פדר רחם הזכרים, וכל בכור בני עבדה. אז זאת אומרת, תספר לו שהיינו במצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מחוזק יד, ופרעה לא רצה לשלוח, והקדוש ברוך הוא עיקה כל בכור, ולזכר זה אנחנו מקדשים את הבכורים, או בהקרבה, או בפדיון, או בשתי האופנים האלה. עכשיו, זה בעצם זה השלוש פעמים שהדבר הזה מופיע בתורה בפרשת בו. עכשיו, חוץ מזה, יש לנו פרשת ואתחנן, יש עוד פעם התורה חוזרת על הדבר הזה. ושם התורה אומרת ככה, כאשר תגיע לארץ ישראל, ויבוא יום אחד כי ישאלך בנך מחר לאמור, ממש בסוף הפרשה בפרק ופסוק חף, כי ישאלך בנך מחר לאמור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? מה זה עדות? מצוות שהן עדות, כך מסביר המלבים. זאת אומרת, זכר יציאת מצרים, קידוש, מצוות של פסח, כל מצוות שהן מעידים על משהו, זה מצוות שהן עדות, זה נקרא עדות. יש חוקים שזה בלי טעם, ומשפטים שזה מתבקש, שזה עם טעם. ויבוא וישאל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, ואמרת לבנך, תסביר לו. ופה באה התשובה הכי ארוכה, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, והייתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו, ואותנו הוציא משם. דרך אגב, משה רבינו עומד פה בסוף 40 שנה, אומר לאלה שהולכים להיכנס לארץ, אם כשהבנים שלכם ישאלו אתכם, תגידו להם, ואותנו הוציא משם. פה אתה רואה שאפילו הדור שבעצמו לא יצא ממצרים, גם צריך להגיד, אותנו הוציא משם. כן? חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. למה נביא אותנו? לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו, ותמשיך ותגיד לילד שלך, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. חלק מהציווי של ליל פסח זה להגיד שכל המצוות הם לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. זאת אומרת, המצוות הן טובות, זה טוב, זה נחמד. זה הדבר הכי טוב עבורנו, זה טוב לנו כל הימים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. לחיותינו כיום הזה, זה חיים. וצדקה תהיה לנו. אנחנו, זה צדקה עבורנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקינו כאשר ציוונו. אז בינתיים ראינו תכלס, יש פה ארבע פעמים שהתורה אומרת את הדין הזה של כי ישאלך בנך בארבע צורות שונות. באים חזל ודורשים את זה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כנגד ארבעה בנים, דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? זה פרשת ואתחנן, הפעם האחרונה שזה כתוב בתורה. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? נכון? ואז שהוא בא ושואל שאלה כל כך מפורטת, אז אתה באמת גם עונה לו את התשובה הכי ארוכה מכולם. תדע לך, היינו במצרים והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ולכן הוא נתן לנו ויצווינו השם. אתה מפרט לו גם את כל המצוות כולם, לטוב לנו, לחיותינו כיום הזה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות, ועד השלב האחרון מכל המצוות דאורייתא ודרבנן, שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, עם שלושת המהלכים שיש שם בגמרא, למה אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן? נכון? או שאין מפטירין אחר הפסח מאפיקומן, שיטת רב שלא מעבירים ממקום למקום, נכון? לא מוציאים את כלי הפסח ולא מעבירים אותם לבית אחד, כי לבית אחר, כי בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה, ולכן גם אחרי אכילת הפסח לא מוציאים את כלי הפסח ממקום למקום. סיבה שנייה, פירוש שני, שזה מה שנראה לי כולם מכירים, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, שאחרי אכילת קורבן פסח לא אוכלים דבר נוסף, לא מביאים מנה אחרונה. ורב יהודה אומר שמואל שאומר שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, אין מפטירין אחר מצה אפיקומן, גם אחרי המצה שאוכלים בסוף הסעודה לא מוסיפים לאכול עוד אוכל שהוא, אלא רק שתייה מותר, מים ורק שתי הכוסות. למה? בשביל שישאר טעם מצה בפה. זה בן חכם. הבן השני זה הבן הרשע. איפה הבן הרשע נמצא? הבן הרשע זה אותו פגשנו בתחילת פרשת בו, פעם ראשונה שזה מוזכר בתורה, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. ואז מה התשובה בשביל הבחורצ'יק הזה? ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. זבח פסח הוא להשם. ומה אתה בעצם אומר? אתה אומר, תשמע, המצווה הזאת לא קשורה אליך. אבל אני רוצה להשאיר את זה רגע בצד, את התשובה של הבן הרשע, כי מה שכתוב בהגדה זה לכם ולא לא. אילו היה שם, לא היה ניגל. והתורה לא אומרת לענות לו את התשובה הזאת. התורה אומרת, נכון? משהו אחר. מה התורה אומרת להגיד לילד שבא, כי אמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם ואמרתם, זבח פסח הוא להשם. יפה מאוד, כן? אז נכון, אז מה כתוב בפסוקים על הבן הרשע? והיה כי תבואו אל הארץ, והיה כי אמרו עליכם לכם, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ולקפו את מצרים ובתינו הציל. זה מה שכתוב בתורה לענות לבן הרשע, נכון? אז מה אנחנו, מה בעל ההגדה אומר לנו להגיד לבן הרשע? רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא, לא. לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. כפר בעיקר. עקה, ואף אתה עקה את שינה ואמור לו, מה אתה תגיד לו? אילו היה, אילו היה שם, לא היה ניגל. איפה זה כתוב, מה שכתוב בתורה? בוא נשאיר את השאלה הזאת שנייה בצד, נגיע לזה. יש לנו עוד ציור בתורה. מה? תם. תם, מה הוא אומר? שזה מה שכתוב בפרשת קדש, נכון? והיה כי הביאך והגדת לבנך ביום, לא, זה והגדת לבנך, זה שאינו יודע לשאול. מה שכתוב בפרשת והיה כי הביאך, פרשת והיה כי הביאך, והיה כי ישאלך, נכון? הוא בא ושואל, כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת, ואמרת אליו, זה התם, ותם באמת הסביר לו. תם מה אומר, ואמרת אליו, וזה התורה, פשוט, האגדה מביאה באמת את הפסוק הזה, ואמרת אליו, וכל זה, כי הלא ציינו השם ממצרים ומית עבדים. תסביר לו. זה הטעם שהוא מה זאת, כן, אמרנו שבברסלב, אמרתי מקודם פה, שבדרך כלל, איך באגדות הרגילות מציירים את זה? מציירים את החכם, כזה, הלמדן והצדיק וכו'. הרשע, כן, עם סיגריה, או משהו כזה, פעם לימדתי לציבור לא דתי את האגדה, ואחד העבודות הקשות היה למצוא אגדות מתאימות. כי רוב האגדות שאתה רואה, את הציור של החכם זה דתי, זה ילד חרדי, והרשע זה ילד חילוני. סתם, ילד שעובד עם כדורסל או משהו כזה. עכשיו, וידעתי שזה פשוט לא התקבל עליהם. מה? רשע זה זה? אז הייתי צריך לחפש אגדה, עד שמצאתי משהו, אגדה עם ציור של ילד רע. אתה יודע שכולם הסכימו שזה ילד רע. אבל חכם, רשע, וטעם, שמים בדרך כלל איזה טמבל שיושב ככה, ולא קולט מה קורה מהחיים שלו. אבל איך בברסלב אומרים? שההפך. טעם זה המעלה הכי גדולה. מגיע ילד, ונעמד ושואל, ותמימות, ובפשיטות. מה זאת? הוא רוצה להבין. אתה לא צריך להיות כזה חכם. יכול להיות שהתם הוא אפילו יותר מוכשר מהחכם. רק מה? הוא מגיע ממקום שהוא שואל בפשטות. אני רוצה קצת להרחיב בנקודה הזאת, למרות שזה לא כל כך קשור להגדה. יש סיפור של רבי נחמן בסיפורי מעשיות. הסיפור מעשה מחכם ותם, מכירים?
לא.
סיפור שכדאי להכיר.
הוא מדבר. הוא מכיר, אנחנו לא מכירים.
נמצא בסיפורי מעשיות, מעשה מחכם ותם. טוב, הסיפור שם הוא סיפור יפה ויש בו המון פרטים. רק ניגע בכמה נקודות מעניינות. הוא מתאר שם שהחכם, הוא כל דבר מחפש את החוכמה. הוא מחפש שזה הכי טוב שיש, וכל דבר הוא מלא ספקות ומלא חקירות, והוא רוצה להבין איך זה עובד וכמה זה עובד, ואם יש יותר טוב, ואם יש הכי טוב, ואם יש יותר טוב מהכי טוב. הוא כל היום עסוק בלחפש, לחפש דברים. עכשיו, אבל מה קורה עם החכם הזה? אומר לו, נניח, החכם הזה, הוא מספר שהיה שתי אנשים שכנים, חכם ותם. אומר, החכם למד ליצור חליפות, הוא היה חיית, היה מכין חליפות. הוא מכין חליפות יפות, מהודרות, הכי טובות בעיר. אבל לא היה לו מרוצה. למה היה לו מרוצה? כי מה? פה בעיר באמת אף אחד לא רואה שום חיסרון בזה. אבל אם זה היה בפריז, אז היה שם מישהו שהיה מבין שהחליפה הזאת זה לא, יש יותר מזה. אז הוא כבר היום לא מרוצה על החשבון. וכל דבר שהיה עושה הוא היה לא מרוצה, וכל דבר הוא לא היה שמח, וכל החיים שלו הוא אכל את עצמו מבפנים. למה? כי כל דבר הוא רצה להיות יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, הוא היה חול. לא היה טוב לו עם עצמו. אומר לעומת זאת התן, הכל היה טוב לו בחיים. הכל היה מצוין והכל נפלא. הוא מתאר גם את התם איך שהוא יוצא, לא הולך לצאת מהבית. היה לו איזה מעיל ישן קרוע שגם הוא וגם אשתו היו משתמשים. לפני שהוא בא לצאת מהבית, הוא אומר לאשתו, תביא את הז'ופצ'ה, לא יודע איך הוא קורא לזה שם, את החליפה המעודרת שלי, אתה יודע מי זה, הפרק, תביא את הפרק. אני מביא, והיה לובש את זה, ויוצא מרוצה, מרגיש טוב עם הפרק שלו, מה הפרק, איזה בגד שאני לא יודע מאיפה הגיע, אבל לא משנה. הוא אומר, היום מתיישב לאכול ארוחה, אז מה, לא, רק עם תפוחי אדמה. הוא אומר לאשתו, אשתי היקרה, תביא את הדגים. הייתה מביאה למרק עם כמה תפוחי אדמה, יושב ואוכל קצת, אז שם את זה בצד. אשתי היקרה, עכשיו תביא את הבשר. וואלה, ואם אתה מביא את הצלחת תפוחי אדמה, אוכל לראות איזה תפוח אדמה, איזה בשר טעים הבשר שהכנת, והוא כולו מבסוט, מרוצה מהתפוחי אדמה שלו. ייצור, ואז עוד פעם אשתי, מלכה שלי, עכשיו תביא לי את המנה האחרונה, ועוד פעם אכול את התפוחי אדמה, כאילו התפוחי אדמה, הכל היה מרוצה. עכשיו, מה קורה תכלס? מספר רבי נחמן, שהיה שם קטע, שהוא היה מכין, הוא היה סנדלר, היה מכין נעליים. הנעליים שלו היו יוצאים עם צורה משולשת. מה לעשות שזה לא היה אופנה אז, אז אנשים לא הסכימו ללבוש את זה, וגם כשאנשים קנו ממנו נעליים, הסכימו שלנו לו 2 רובל. לעומת זאת, נעליים רגילות בשוק, עלו 10 רובל. אז אמר יום אחד, והוא היה חוזר, מרוצה, איזה נעליים דבש עשיתי, איזה נעליים זהב עשיתי, איזה טוב, איזה יופי. כלומר, הוא היה גומר, רבי נחמן מספר, הוא היה גומר להכי נעל, היה מנשק את הנעל, איזה נעל יפה, היה מרוצה עד הגג, שאיזה נעליים יפות יצאו לו. עכשיו, פעם אחת אשתו ככה ניסתה להעיר אותו, אז היא אומרת לו, אתה בטוח שנעליים כאלה יפות? הוא אומר, בטח, הנה, תראי. אומרת לו, אז למה על נעליים של אנשים אחרים משלמים 10 רובל, והנעליים שאתה מכין משלמים רק 2 רובל? אז הוא אומר לו, מה זה קשור? זה מעשה, משפט מפורסם של התם, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? מה צריך לדבר מה קורה עם אחרים? אחרים יקחו 10 רובל. זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, זה מה שאני עושה. והיה רק מלא שמחה תמיד. זה התם. טוב, למעשה, מה הוא מתכוון להגיד עם הסיפור הזה? כמובן שאצל רבי נחמן, התם הוא האדם הטהור והנקי והכשר. והחכם רק קוראים לעצמו צרות, ברור. כן, זה הרעיון של הסיפור. אבל הוא מגיע שם לנקודה מסוימת, שהמלך שולח לחכם ולתם לקרוא, הוא שולח שליח, מגיע לחכם ולתם וקורא להם, בואו לבית המלוכה כי אני רוצה להתייעץ איתכם. התם מגיע השליח ואומר לו, המלך קורא לך, אז הוא לא חושב שאנשים בטח משקרים ועובדים עליי וזה בטח מתיחה ואתה יודע, אז הוא בסדר, אין בעיה, הוא הולך אל המלך והמלך מכבד אותו והוא נהיה שר והכל בסדר. אומר החכם, כשבא אליו השליח מטעם המלך ואומר לו, המלך רוצה להתייעץ איתך, אז התגובה האוטומטית שלו זה מה? בטח עובדים עליי, זה בטח מתיחה, זה בטח לא יכול להיות, אז הוא לא מגיע, ואז הם שולחים אליו עוד מכתב, אז הוא עוד פעם בטוח, כל דבר בגלל הספקות שלו, וככה החיים שלו כל הזמן נסחבים, זה חלק מהסיפור שם. אבל תראו, מה? אין מלך קורא לי, אז הוא קורא לי, הנה אני הולך אליו. יפה, יש שם סיפור ארוך, מלא פרטים כל הסיפור הזה.
הוא חיה את כל הדברים האלה.
אני מגיש שאני החכם בסיפור. החכם. אז כנראה שצריך קצת, מה? יוסיף דעת יוסיף מחוב, נכון? הקוצקר היה אומר, יוסיף דעת יוסיף מחוב, שווה. אבל שווה. אבל רבי נחמן דווקא לא בכיוון הזה. רבי נחמן דווקא בכיוון כזה. אבל תשמע, בוא ניקח את זה באמת לחיים שלנו. תאר לעצמך. נכון, נכון. החכם, יש לו שתיים, יש מעלות. יש מעלות בזה, יש מעלות בזה. לא, באמת לחפש את הדרך שלנו בזה, זה... תראה, יש אנשים שצריכים להכניס קצת יותר חוכמה לחיים שלהם, יש אנשים שצריכים להכניס קצת יותר תמימות לחיים שלהם. תשמע, אתה מקבל עוד 100 טלפון, אתה יצא החוצה, פה אין קליטה, כן, אבל אתה יצא החוצה, אתה מקבל טלפון, שלום, מדבר בנימין נתניהו, כן, כן, ביבי, אני רוצה להתייעץ איתך. מה אתה אומר?
אני יש לי
זה... לא, הם מוגבל, לא כתוב.
אתה טיפש?
אין כזה
טיפש? לא, אתה...
טיפש, מי יאמין?
לא, תחשוב על זה שבסיפור של החכם והתם של רבי נחמן, אם זה היה קורה לי, הייתי אומר, אברהימי, תעבוד על מישהו אחר. הוא אומר, לא, זה באמת ביבי. אתה אומר, טוב, תשמע, אני לוקח על שעת ייעוץ 500 שקל, תפקיד לי קודם כל לחשבון בנק. מה אני אגיד? אני לא הייתי, אני לא יודע, נורמלי, אדם נורמלי לא היה אומר, כן, מה הבעיה, ביבי, מה אפשר לעזור? נכון? עכשיו, אבל איפה זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו באמת? ביבי לא מתקשר לאף אחד מאיתנו וזה בסדר. אבל אולי אליך כן, אבל... לא, דווקא ביבי התקשר אליי כמה פעמים. אבל מה, בגלל שהטלפון שיש לי בבית היה בעבר של אחד מחברי מרכז הליכוד.
למה? בבחירות?
אבי סעד או משהו כזה, אז כל פעם שיש משהו במרכז הליכוד אני מקבל טלפון, שלום, מדבר בנימין נתניהו. מוקלטים, כן. היום כבר נראה לי שפחות, אבל בהתחלה זה היה את ה... טוב, בכל אופן, בכל אופן, לא, מה זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו בפועל? כשבאים אליך, אתה קורא ספר או אתה שומע צדיק ואומר לך, תשמע, אם אתה תתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלך ואתה חשוב והמצוות שלך חשובות, הטעם שבנו מקבל את זה, כן, אם ככה הקדוש ברוך הוא, ככה כתוב, ככה אמרו, זה נכון. אבל יש את החכם שבנו שקצת מתחכם יותר מדי, נכון? ומתחיל, לא, ומי אומר, ולמה, ואולי לא, ואולי כן, וכל הבעיות האלה. לכן יש מעלה, יש מעלה, בוא לא ניקח את זה קיצוני מדי, אבל יש מעלה בתם. איך שמעתי, זה יהודי אחד הרבנים של ברסלב, רב ויינברגר, אז הוא מספר שאבא שלו אומר, הוא יהודי הונגרי, תמים, אמיתי, אתה יודע, מהדור הישן, והוא הגיע לבקר אותו. לפסח, ערב פסח אחרי צהריים, מגיעים שתי סטודנטים שלומדים בקולג' שם בארצות הברית, הם הגיעו, הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם, אמרו להם, פסח וזה, שתבואו, איפה תלכו לפסח, יאללה, שולחו אותם לרב ויינברגר. קיצור, הם באים אליו הביתה, והם לא יודעים מכלום. ועם ליל הסדר, ואבא שלו, יהודי הונגרי, תמים, ככה זה, יושב ואומרת, ההגדה, ככה כמו שצריך, עם הניסח, ככה כמו עם כל הנוסח והניגון, הכל הולך טוב. ובאמצע, אומר אחד הבחורים האלה, החילונים, לא יודעים כלום, כן? שואל באמצע, אבל מי אמר בכלל שאלוקים קיים? הוא נפל על אבא שלו, שהוא הונגרי, אמיתי, זקן, עם השאלה הזאת. כן, אבל מי אמר לך שאלה? אז הוא מסתכל ככה, הוא מסתכל עליו, ההונגרי הזקן הזה, מסתכל כמו שהוא נפל מהאח. מה הפירוש? כתוב מפורש בהגדה. הוא לא הבין בכלל מה הוא שואל אותו. מה הפירוש? כתוב בהגדה, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. מה הפירוש? הוא פשוט לא מבין מה הוא רוצה. והבן אדם עונה לו בכזאת תמימות, בכזאת... פשיטות כזאת, מה הפירוש? כתוב בפורש באגוד, שקדש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, מה זו השאלה הזאת? עכשיו, לא בהתרזום, הוא פשוט באמת לא הבין אותו. לא, הוא ממשיך, הוא מספר שגם באמצע הסעודה שם, אז אחד הבחורים סיפר שהוא היה בהודו והיה במזרח וזה, אז אבא שלו שואל אותו, בשביל מה, הוא נסעת אליה להיות מאוד נחמד, אז שואל אותו, בשביל מה נסעת אליה שם? הוא אומר, נסעתי לחפש את עצמי. אז תקל לב אומר, אבל אתה פה. אתה פה, מה פירוש? הוא לא מבין מה הוא רוצה ממנו. אני אומר לך.
שיח לימוד.
השבוע שמעתי סיפור חדש. זה אברך שגר אצלנו בשכונה, קוראים לו חיים קוגל, אברך אתה מתחוכם רציני, הרב קוגל, והוא מספר שהוא עצמו היה, דוד שלו הוא מרצה בערכים, והיה סיפור שלפני שנים, הוא היום כנראה אברך בן 37, משהו כזה, אבל זה סיפור שלפני שנים, כשהוא היה ילד בן 11, לפני 20 שנה ויותר, אז הוא לקח אותו לאיתו, יום אחד לסמינר של ערכים, זה היה באשקלון, במלון, והיה איתו שם שבת. היה שם מישהו, אחד החבר'ה, אגוז קשה, אתה יודע, קשה מאוד לפיצוח, ישב שם, התגרה, כל דבר רב, נורא והיום, עד כדי כך שבהרצאה, שבת אחרי צהריים, הבן אדם ככה, אתה יודע, מצביע, וכן, מה השאלה? אפשר להשם פה? כאילו, שצריך לצאת החוצה להשם. זה השאלה שיש לו באמצע ההרצאה, בשבת אחרי צהריים. יש לו לשאול את הרב אם אפשר להשם בתוך החדר. לא, מה שאומר בן אדם אנטי, זה היה נורא והיום, הבן אדם הזה. הוא אומר, והבן אדם היה כזה שייגץ, שמגיע אחר כך, אתה יודע, לפני מנחה, היה להם הפסקה או משהו, אז הוא רואה שם ילד חרדי בן 11, אז הוא התיישב לשגע אותו. קיצור, אתה יודע, הוא יושב עם הילד, תופס את החיים קוגל הזה, שהיה אז ילד בן 11, מתיישב, וילד ישב עם חומש, ולמד, ילד טוב. קיצור, אז הוא יושב עם חומש והוא שואל אותו, תגיד לי, מי אמר בכלל שאלוקים קיים? מי אמר שהוא ברא את העולם? מי אמר? בלי, הוא מתחיל ככה לשאול אותו כל מיני שאלות כאלה. אז הוא אומר, הילד פתח את הסידור, אתה יודע, את החומשים עם הציורים בסוף? הוא אומר, אתה רואה את זה? פה יש את כל החיות והעפות? זה הקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, זה הוא ברא ביום השני. הוא פשוט מראה לו על הציורים, הוא אומר, זה כנראה מפגר, הבן אדם הזה. אם הוא שואל אם יש הקדוש ברוך הוא, אם הוא כתב את התורה, מה? הוא לא ידע אפילו את זה, הוא פתח בציורים, הוא בטח יבין. אני יושב עם הציורים, ומסביר לו הכל עם הציורים. הוא אומר, אחר כך, סעודה שלישית, הם, אתה יודע, סוחבים את הסעודה שלישית לתוך הלילה, וקבלת עול מלכות שמיים. הוא אומר, קמו שם חמישה אנשים, וקיבלו על עצמם תורה ומצוות והכל. הוא אומר, הבן אדם השני היה הטעיסט הזה שלנו ששאל אם אפשר להישן. כולם היו באלם, כאילו, זה לא היה שייך במציאות שהדבר הזה יקרה. לא היה שייך. אומר הרב יהודה יוספי היה שם, והוא אמר אז, אני לא זוכר את הביטוי, אמר לי ביטוי שהוא אמר כאילו, לא, הדבר הזה לא קורה, לא קורה, אין, תתעוררו. אמר, ואז שאלו אותו, מה קרה? אמר, ישבתי עם הילד הזה, והוא הראה לי על הציורים, ופתאום הבנתי שהדבר הזה זה מציאות. יש משהו, עוצמה חזקה מאוד, בתמימות, של ילד במזויס של הטעם, שלוקח את הדברים ממש בפשיטות גמורה, וזה עצמו משפיע. דרך אגב, צריך לדעת גם כן, כשאתה אומר דברי תורה, יש הרבה פעמים תלוי גם מי האומר. אונקלוס הגר, הגמורה מספרת לנו בעביד הזור, נכון שהגיעו אליו עוד ועוד גדודים של חיילים רומאים, כולם הוא דיבר איתם, והם כולם התגיירו. יש שם, שהוא עמד ליד המזוזה, שמת ליד המזוזה, אמר להם, מי שומר על מי? החיילים שומרים על המלך, או המלך שומר על החיילים? אצלנו, המלך שומר על החיילים שלו, המזוזה שומרת עלינו, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. כולם התגיירו. יר בנוח ויינברג היה אומר, מה החידוש הגדול במה שהוא אמר? דברים די פשוטים. ככה היום חינוני ברחוב תגיד לו את זה, נראה אותו חוזר בתשובה. לא להתגייר, לא חייל רומאי שבא לתפוס אותו, גדוד שלם שמתגייר. הוא אומר, כן, השאלה גם מי אומר את זה. כשאונקלוס אמר את זה, הוא אמר את זה בכזה להט פנימי, בכזאת אמונה שלמה, שהמילים האלה תפסו והשפיעו. אז אני אומר עוד פעם, במקום של הטעם, אז בדרך כלל שמים את הטעם כמו טמבל, אבל יש מקום לקחת מברסלב קצת את הנקודה הזאת של חכם וטעם, שכן, קצת מימות לשלב בחיים, קצת, כמה שאפשר. טוב, בכל אופן, ויש לנו את האחרון, והגדת לבנך ביום ההוא לימור, מה זה והגדת? שאינו יודע לשאול. מה תגיד לו? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, בפי חוכמתו של בן אביו מלמדו. זה דברים פשוטים שהוא יכול להבין, אתה רואה את המצע? זה, כן, כשאתה בא להסביר לי, אתה צריך להראות לו. הנה, זה, אתה רואה? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מצע, מרור, עם זה יצא ממצרים, שים על הגב, בוא, שים סיבוב. זה שאינו יודע לשאול, הוא יכול להבין, הוא רק לא יודע לשאול מעצמו, את פתח לו, תפתח לו אתה. זה סך הכל יש לנו פה ארבע בנים. רק מה שהיה לנו קשה זה הרשע. זאת אומרת, הרשע, לכאורה מה שכתוב בהגדה, לא מתאים למה שכתוב בפסוק. עכשיו, אני הייתי רוצה להתבונן יותר לעומק בסיפור של הרשע. זה נראה לי שאיך אומרים, לכל אחד יש בלב, גם חכם, גם רשע, גם טעם, וגם שאינו יודע לשאול. אז להתמודד עם הרשע שנמצא בנו. זה עבודה בפני עצמה, ובואו באמת ניקח את זה. אז דבר ראשון, שימו לב שהרשע, איך הוא מתחיל? והיה כי יאמרו עליכם בניכם. יש שהיה כי ישלחה בנך, פעמיים יש כי ישלחה, כי ישלחה מהזאת וכי ישלחה מהעדות והחוקים. הרשע לא מגיע לשאול, הוא מגיע לומר. יש לו אמירה. הוא בא להגיד משהו, אתה יודע, פותח את הדלת, אומר משהו וסוגר, הוא לא רוצה לשמוע. לאחד כזה גם לא שייך לענות כל כך, מה אתה רוצה לענות לו? מה אתה רוצה להגיד לו? מה תגיד לו? לא, הוא לא שאלתי. לא שאלתי, מה אתה עונה לי? שאלתי אותך שאלה, ביקשתי ממך אינפורמציה? זרקתי שאלה רטורית, אל תענה לי, מה אתה מפגר? אתה מכיר את האנשים שואלים שאלה רטורית, אתה מתחיל לענות להם. שאלתי מה שלומך, התכוונתי שתענה לי? התכוונתי שתמשיך הלאה, מה? התכוונתי, רק זה חסר, אתה יודע, מה זה נודניק? אדם שעונה ברצינות על שאלה, איך אתה מרגיש? אז כי יאמרו עליכם בניכם. עכשיו, מה הוא אומר? פה יש משהו מאוד חשוב. הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? ההגדה מתמקדת יותר במילה לכם. לכם ולא לא, כאילו זה שייך אליכם, זה, כן, אתם החרדים, כן, אתם שומרי התורה ומצוות. אני זוכר שסיפרו, שהיה איזה בחור בישיבה, שתמיד היה אומר, אתם החרדים, אתם החרדים. בסופו שבאמת יצא, אבל זה כנראה חלק מתחושה פנימית שיוצרת את הלכם, זה כאילו לא העסק שלי. אבל אני הייתי רוצה להתמקד במילה הקודמת שהוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? מה קורה פה בעצם? למה הוא מגדיר, את מה הוא מגדיר פה בעצם? כל הפסח, את כל העבודת השם, את כל ההכנות לפסח, את מה, איך יש ירושלמי בפרק י' בפסוחים, בהלוכה ד', מה כל התורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? זה לא של ירושלמי. מה התורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? ועכשיו כשמגיעים לסעודה, במקום לתת לאכול כבר, יאללה, בוא, תביא את המצה, את המרור, את מה שצריך, נאכל ונמשיך הלאה. יושבים ומדברים 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 ומדברים, כמו הגרמני של, כן, רבי נחמן, הסיפור שמדברים ומדברים עד שהוא תופס את המרור ובורח. אבל כמה זמן? ופה מגיעה נקודה שיש לנו להבין למה הוא מגדיר את זה כעבודה ואיפה פה הבעיה שלו נמצאת. נכבה, יש לשון.
לא, חיפה פה למעלה.
אתה רוצה להדליק את זה, את המאה שילח? יפה. אז יש לנו ככה, יש מאה שילח בפרשת בו. כן. שבא להגדיר שאלה שהיא שאלה מאוד חשובה בפני עצמה. היא שאלה באמת חשובה. מה ההגדרה של חירות? שאלה בסיסית. שאלה מאוד חשובה. אנחנו יודעים שיש הרבה פעמים חוגגים, איך נקרא פסח? זמן חירותנו. נכון? יש זמן חירותנו. איך אנחנו אומרים בתפילה? אנחנו אומרים את זה. ותיתן לנו השם אלוקינו באהבו, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו מקרא קודש. יום טוב מקרא קודש הזה, זמן חירותנו מקרא קודש. יפה, מה ההגדרה באמת של חירות? אז הנה, שימו לב הקטע הזה, ויאמר השם, לא, זה בסדר. ויאמר השם אל משה ואהרון, אתם רואים את זה?
כן.
מה שיש בצד ימין. ויאמר השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן ניחר לא יאכל בו. זה הלכה שיש בקורבן פסח, שכל בן ניחר לא יאכל בו. עכשיו, מה שקורה פה בעצם? בעיקרון, הדבר הזה הוא לכאורה פסוק מיותר. כי הרי כל מי שהוא גוי, בין כה וכה לא אוכל בקורבן פסח. מה באה התורה לחדש בכל בן ניחר לא יאכל בו? שיש דין מיוחד בפסח שבן ניחר לא אוכל, דורשים איזה חזל שהכוונה מי שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים. נתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים. זאת אומרת, הוא יהודי, אבל הוא מנוכר. יהודי מנוכר, הוא נקרא כל בן ניחר לא יאכל בו. או מה הכוונה? מי שהוא נוכרי מדברי תורה, הוא מנוכר מדברי תורה, הוא מנוכר לרעיון, לא יבין ולא ירגיש הטעם. הוא לא יבין ולא ירגיש את הטעם של פסח, של מצה, של מרור, של כל הדברים האלה. הוא אומר, כי באמת טעם הפסח היא שהאדם ירגיש טעם צייתו לחירות. האדם ירגיש תענוג ביציאה לחירות. ירגיש טוב עם זה שהוא יוצא לחירות. אבל, וירגיש, גם כן הוא צריך להרגיש, וירגיש שטוב יותר משיהיה נכנע תחת שיעבוד ועול טובות העולם הזה. אומר, בן אדם יכול הרבה פעמים, תיגש לבן אדם שנמצא בכלא, ותציע לו לצאת מהכלא. לא תמיד הוא ירצה. לא תמיד הוא ירצה. יש תופעה מוכרת של אנשים, מה?
תסתוק
עליהם. איך זה נקרא? תסמון לשתוק עליהם?
כן.
יכול להיות שזה השם של זה.
לא, לא, חוטפים בן אדם על זה.
הוא לא רוצה לצאת מהשבי, אבל יש לפעמים, יש תופעה מאוד מוכרת שאנשים נמצאים בכלא, ובכלא יש לו את המעמד שלו, יש לו אוכל, יש לו זמנים קבועים, הוא יצא עכשיו, הוא יהיה אסיר משוחרר, הוא לא יודע איך הוא יגמור, הוא לא יודע מה יהיה, ולכן הוא מעדיף להישאר בעבדות. יש המון עבדים במשך הדורות, לא רצו לצאת לחירות, היה נחמד להם, היה טוב להם, בתוך העבדות שלהם. איך זה נקרא? יש מילה לזה גם כן, כמו שקוראים לזה, ביטחון סוטה בכאב בטוח. כן? אדם מכאיב לעצמו, והוא מרגיש ביטחון, ביטחון לא אמיתי, כן? ביטחון סוטה, ביטחון לא אמיתי, בכאב בטוח, בכאב שהוא בטוח מגיע. בטוח מגיע. התמכרויות, זה מאוד מאוד קיים הדבר הזה. אדם מתמכר למשהו, אדם מתמכר למשל להימורים, כן? התופעה מאוד מוכרת, שהבן אדם, התמימים, נכנסים לקזינו וחושבים שהם הולכים לתת מכה, כן? ולעשות מכה ולהרוויח כסף. המאמרים הכפייתיים יודעים שהם הולכים להפסיד. כי השכל שלהם כבר קלט את זה, כי הרי כולם מפסידים בקזינו בסופו של דבר, והם יודעים שהם הולכים להפסיד, והם בכל זאת מאמרים. כי יש להם הנאה בעיבוד כסף. יש להם הנאה בהפסד, והם יאמרו ויאמרו ויאמרו עד שהם יפסידו הכל. זאת אומרת, הוא נכנס, הוא ימר אימור טוב, הוא ירוויח, הוא לא יקום וייצא. הוא יאמר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהוא יפסיד הכל, כי זה נותן לו את הסיפוק שלו. זה מה שמספק אותו.
יש איזה בדיחה מפורסמת,
הוא אומר למישהו, למה אתה כזה,
אתה יודע שהכל שם עובדים עליך.
הוא אומר
מה לעשות, זה
המשחק
היחיד שפתוח
בעיר.
הוא יודע שזה
שקר. נכון, נכון. וזה קורה גם עם אלכוהול, זה קורה עם סמים, זה קורה עם המון המון דברים, שבן אדם עושה את זה עד כאב. דרך אגב, דימרתי עם מישהו שטיפל באוסטל, חבר טוב. הוא סיפר לי שהיו ילדים שהיו מתעצבנים, נערים, עד שהם היו חותכים לעצמם. זאת אומרת, לא ברמה של פציעה שתגרום להם מוות, אבל שיצא דם. ורק אז הם היו נרגעים. יש דבר כזה שהאדם בעצם רוצה להגיע לכאב. עכשיו, אני אומר, זה קצת, מקרים שהם קצת קיצוניים, אבל זה חוויות חיים, זה חוויות של אנשים, זה חוויות אנושיות. עכשיו, יש לנו את התופעה הזאת, גם היא מאוד מאוד חזק, גם אצלנו, בחיים שלנו, שהרבה פעמים בן אדם נדבק לצרה שלו, והוא לא מוכן לשחרר אותה. הבן אדם נדבק לאיזה חיסרון מסוים שיש לו בחיים, והוא לא רוצה לשחרר אותו. תן לי לזרום עם זה, תן לי לחיות עם זה. טוב לי עם הבעיה שלי. אני לא מוכן לצאת לחירות. אני לא מוכן לצאת לחירות. אני אבכה על הבעיה שלי, אני אזיל דמעה, אני אהיה מסכן, אבל חס ושלום אל תיקח לי את הפצע שלי. כי אם תיקח לי את הפצע שלי, אז מה אני אשווק? מה אני אמכור? מה אני אשווה? בתור מה ירחמו עליי? הוא התרגל לקבל אהבה רק בתור רחמים, והיום, מה זה? קורבנית, אני חס ושלום, אני אומר עוד פעם, אני חס ושלום מזלזל לא בטראומה ולא בפוסט טראומה של אף אחד, באמת, זה דברים שהשם יעזור שלא נתנסה בהם, ובאמת, צריך להרגיש אמפתיה מלאה כלפי כל אחד שעובר איזה סבל שהוא, אבל בסופו של דבר, יש מקום שאחרי הקבלה וההכלה של הכאב, כן, באמת להכיל את הכאב ובאמת להבין ולהיות עם כל אדם שסובל, יש מקום שגם אנחנו כחברים, או כבני משפחה, או כלפי עצמנו, יש מקום שאתה צריך לתת לעצמך איזה פליק קטן מאחורה, שיאללה חבר, תתחיל לזוז. תתחיל לזוז. אתה לא יכול להחזיק בפצע שלך, או בכאב שלך, או בסבל שלך, כי איזה דובי שאתה מחבק ולא משחרר. זה לא נכון. אתה צריך לרצות חירות. כי אם אתה לא תרצה חירות, אתה אף פעם לא תקבל אותה. מה שקורה פה זה, המאה השילוח, האיש ביצר, עומד פה על נקודה מאוד כואבת, שקורית הרבה פעמים בחיים של בני אדם, שאנשים לא רוצים לצאת לחירות. הם לא רוצים את זה. טוב להם בבעיה שלהם. הם נהנים מהבעיה שלה, הם מוצצים את הבעיה, הם לא עושים אותה, הם חיים איתה. זה כואב להם, אבל הם לא מוכנים לשחרר את זה.
פרידים צריך.
מה זה?
פרידים.
מה זה פרידים?
חופש, לא?
פרידום, כן, חופש. אבל הרעיון הוא שאתה צריך לעבור לעולם של חופש. אתה צריך להסכים להיות משוחרר. עכשיו, מה קורה? אדם צריך להרגיש... אדם צריך להרגיש שטוב יותר משיהיה נכנע תחת שיעבוד ועול טובות העולם הזה. הוא אומר, במצרים היה עיקר השיעבוד, כמו שכתוב במחילתא, שאין עבד היה יכול לברוח ממצרים. עבדים לא יכולים במצרים. למה? הוא אומר, כי מצרים הייתה משופעת בחמדות עולם הזה. כמו שנאמר, כגן השם, כארץ מצרים. רוצים לתאר כמה סדום, הייתה מקום נפלא ונהדר, אומרים, כגן השם, כמו גן אלוקי, כארץ מצרים. ארץ מצרים הייתה המקום הכי נחמד בעולם. מקום מלא פינוקים וחמדות עולם הזה, ובילויים, וכל חשק שיש בעולם, הכל היה קיים במצרים. ואנשים, זה כמו שהיית בא למישהו שגר בארצות הברית, לא יודע, באיזה עיר שמפורסמת, כעיר של חמדות עולם הזה וחשקות עולם הזה, ותגיד לו, יאללה, לך תגור באיזה כפר נידח בהודו, ויגיד לך, מה, השתגעתי? לא, תצא לחופש. מה, טוב לי להיות עבד עולם במקום הזה, מאשר להיות מלך במקום אחר. נכון? אנשים באמת חושבים ככה, באמת חושבים ככה, שעדיף לי להיות מנקה שירותים פה בהוליווד מאשר להיות ראש עיר בארץ ישראל, לא יודע מה. אלף דברים שאנשים באמת מסתכלים על זה ככה. למה? כי הדמיון של כגן השם כארץ מצרים מכניס אותך לעולם חמדות, ואנשים לא רוצים לצאת מכאן. מה שקרה במצרים, שעבדים לא יכלו לצאת, זה פשוט הם לא רצו לצאת. מה? מה?
שהכי מחות איזה דווקא למצרים, ככה בן בבית זה.
שעבד לא יכול לצאת משם.
דווקא למצרים, לא. כי מצרים אפשר לברוח.
יפה.
אני חושב שזה היה כמו רוסיה. לא
יש פה משהו מאוד עמוק בעניין הזה של כוח הדמיון שקורה במצרים. במצרים יש כוח דמיון חזק מאוד, ומכניסים אותך לעולם דמיוני. ועולם, תראה, זה עולם של מכניסים אנשים לסרטים, ואנשים חיים בסרט. הם פשוט חיים בסרט. עכשיו, ברגע שאדם חי בסרט, הוא גם לא רוצה לצאת מהמצב שלו. אל תעיר אותי, תן לי לישון. אל תעיר אותי. אל תיתן לי רצון, אני לא רוצה לרצות כלום. אני לא רוצה לרצות חופש. תן לי להמשיך להיות עבד. תן לי, אני לא סובל, אני נה... איך אומר? אתה סובל משפיות, אני לא סובל משפיות, אני נהנה ממנה. לא, הבן אדם, אתה סובל ממצרים. אתה תגש לבן אדם, אתה אומר, אתה סובל מלגור בהוליווד, בוא תעלה לארץ ישראל, אני לא סובל. תן לי להמשיך ליהנות, לא רוצה את זה. עכשיו, זה בעיה במידה מסוימת, זאת אומרת, בעיה מאוד מוכרת, אנחנו רואים אותה המון בחיים שלנו, אבל זה מקיף את כל תחומי החיים, בגשמיאס וברוכניאס, שאדם בשביל לצאת לחירות, הוא צריך לרצות את החירות. ופה מה הוא אומר? כל בני חול לא יחל בו, אם מישהו נוכרי מדברי תורה, שלא מחובר לרוחניות, לקדושה, אין לו עין אמיתית להסתכל על עצמו ולהתבונן בעצמו, אבל האדם הזה הוא לא יבין ולא ירגיש הטעם. הוא לא יבין ולא ירגיש. תיתן לו קורבן פסח. מה זה? מה זה מסמל? חירות? מה זה חירות? מה זה נותן לי? מה טוב לי עם זה? מה? זה ימנע ממני ל... אתה יודע, אתה רוצה שאני ארפל לך את הפטריות ברגליים? לא, מה אני אגרד אחר כך? מה? הכיף הזה של הגירות? הוא לא מוכן... יש לפעמים, אדם לא מוכן, עוד פעם, אדם בריא זה לא קורה בצורה כל כך קיצונית כמו הדוגמה שאנחנו מביאים עכשיו, שהוא לא מוכן לוותר על הפטריות ברגליים, כי מה אני אגרד אחר כך? לא, תתרפא ולא יגרד לך. אבל לא יהיה לי את התענוג של הגירות. אבל זה לא תענוג, זה מחלה, זה לא בריא, זה לא כלום. אבל אדם לא מוכן לצאת מהסיגריות, כי הוא רוצה את התענוג של זה. הוא לא מוכן לצאת משיעבודים שעושים לו את הבריאות, ועושים לו את החיים, כי הוא לא מוכן לוותר. הוא לא מוכן לשחרר. הוא לא מוכן להשתחרר. כן? לא ירגיש באמת טעם הפסח היא שהאדם ירגיש טעם צייתו לחירות. תרגיש טעם ולצאת לחופשי, וירגיש את טוב יותר. שיהיה מי שיהיה, יטיף לצאת לחירות, מי שיהיה נכנע תחת שיעבוד ועול טובות העולם הזה. כי במצרים היה עיקר השיעבוד כדי את השני עבד יכול לצאת לברוח במצרים, כפי שהייתה משובעת בחמדות העולם הזה, כמו שנאמר כאן השם בארץ מצרים, והיה נוח לו להיות עבד במצרים ולהיות שר בארץ אחרת. אנשים העדיפו, טוב לי להיות במצרים, אני מצרי. תמיד עדיף.
זה להתגעגעו כל הזמן למצרים.
זה בדיוק הבעיה, נכון. שם מתחיל... שם מתחיל המאבק האמיתי, זה ערב רב, מתגעגעים, כי הם באמת, הם לא מבינים יצאנו לחירות. יש את המשפט הזה שאומרים, עדיף לנו למות כחופשיים מאשר לחיות כעבדים. במצרים האמירה הייתה הפוכה לגמרי.
זה יותר מזה, מצרים גם עובדת בצורה מאוד מתוחכמת, בדמיונות, נידחים בארץ מצרים. מפתחים לבן אדם דמיון, את הדמיון הזה הוא בעצם לא יכול אף פעם להגיע אליו, ואז אתה סוחט אותו. תכבד העבודה על אנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר, זאת אומרת, אתה מגדיר את הדבר הנכון, האמיתי, כשקר, מכניס את הבן אדם לסרט, ואז בסרט הזה הוא כל החיים מנסה להשיג את הסרט הזה, וזה משהו שהוא גלגל שאתה אף פעם לא תשיג אותו. אנשים היום, אתה מסתכל בעולם, זה כואב לראות את זה, אבל אתה רואה את זה בעיניים, תכיר אנשים ותראה את זה. אמריקה היא באמת מייצגת של הדבר הזה, אז במחילת כבודם של האמריקאים, שמה זה פשוט קיים הבעיה הזאת בעיניים. האנשים שממריצים את תרבות הצריכה, כן? גורמים לאנשים לרצות, לצרוך, לקנות דברים שהם לא צריכים, שום דבר, משכנעים אנשים לקנות דברים שהם לא צריכים, בשביל זה אנשים צריכים לעשות הרבה כסף. הם צריכים לעשות הרבה כסף, אז הם עובדים בטירוף. הם עובדים בטירוף ומכניסים את הנפש שלהם ללחץ עצום. אין להם משפחה, אין להם כלום, כי הם כל היום עסוקים בלעשות כסף. ואז הם לוקחים כדורים וצורכים חומרים כימיים שיעזרו להם לעבוד הלאה. ואז פשוט לקחת עם שלם של אנשים, וזה אכזרי מוות, אבל לקחת עם שלם של אנשים, הכנסת אותם לכמו אוגרים על הגלגל הזה, זה לא שהם רצים ורצים 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 ורצים, הם עובדים כל היום, הפכת אותם למכונות עבודה שממריצות את המשק, המשק עובד בטירוף, אבל האנשים האלה הפכו להיות עכברי מעבדה. זה לא ניסויים בבעלי חיים, זה ניסויים בבני אדם. אני יודע שאני מדבר לא הכי מסודר, אבל תתבוננו במציאות, ואתם תראו אנשים שחיים במצב הזה. בן אדם הרס לעצמו את החיים, הרס לעצמו את המשפחה. הוא חי על כדורים היום. זאת אומרת, הוא לא מסוגל להנות ממשהו ברמה הטבעית. הוא צריך נוגדי דיכאון ונוגדי חרדות. ואת כל הדברים האלו הוא עשה בשביל מה? בשביל להשיג הרבה כסף, שאז יהיה לו שעון מהחברה הנכונה, וחולצה מהחברה הנכונה, ובית בצורה הנכונה, ואת הרכב הנכון, כשהכל דמיון אחד גדול שלא מתחיל ולא נגמר. הוא יכל לחיות כמו, אני לא אומר דייג על חוף הים, בבית נורמלי, עם אישה, ליהנות מהחיים, באמת רכב פשוט וטוב, וטוב, לא משהו מי יודע מה. אחרי מה אתה רץ? יותר נכון, בשביל מה אתה רץ? מי מרוויח מהריצה שלך? לא אתה, כי אתה חיפשת עושר כשנכנסת למרדף הזה, אבל אתה רחוק, רחוק, רחוק מהעושר. תסתכל את המצב שלך היום, בלי כדורים אתה בדיכאון, אז איפה העושר שלך הגיע בדיוק? לא היה עדיף שתצא לחירות? אבל הבן אדם הזה, אם תדבר איתו על לצאת לחירות, הוא לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלו. הוא באמת לא מבין. והפירוש, אני בחירות. תראה, יש לי חולצה של לא יודע מי. אני לא יודע מי קרא אפילו את השמות, כן? ויש לי נעליים של זה, ומכנסיים של זה. ויש לי רכב כזה, ובית כזה. ויש לי אפילו יאכטה. אז אני לא בחירות. אתה אומלל, אתה מסכן, לא הייתי מתחלף איתך עם 8 יאכטות. אני לא רוצה לחיות על, 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 על כל מיני חומרים כימיים בשביל לחיות. אני מדבר אפילו ליהנות. זה אומללות, אומללות שאין כמוה. ותרבות שלמה שהכניסה מאות מיליוני בני אדם לחיות כעבדים שמשקים אותם בסם של דמיון, בסמים של חמדות ותשוקות עולם הזה, ששווה להיות עבד מלוכלך שעובד יומם ולילה בלי חיים. העיקר בשביל להיות חלק מהגלגל הענק הזה, אז אתה חלק מהמשהו הגדול והענק, ואנשים סובלים. והרצון לצאת לחירות זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים ליצור בעצמנו. והוצאתי אתכם, אומרי שפת אמת, בשם החידושי הערים, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, אני אוציא אתכם מהסבלנות שיש לכם לצרות שלכם.
מה קרה?
סבלות מצרים. אדם נמצא במצרים, בצרה, מצרים, מצרים, מיצר, בצרה, ויש לו סבלנות לצרה, והוא בסדר, בכיף. אין לי בעיה, לא נורא. דבר ראשון שהסבלנות הזאת תייצר, אני אוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, אני הוציא אתכם מהסבלנות שיש לכם למצרים. ואחר כך והצלתי אתכם מעבודתם. השלב הראשון זה לרצות את החירות. כשאתה תרצה את החירות, אז אתה תוכל גם לקבל אותה.
אז בני ישראל סבלו במצרים או לא סבלו במצרים?
תלוי. בני ישראל סבלו במצרים. הערב רב רצו לחזור למצרים. ואל תשכח שהיה גם הרבה שלא יצאו ממצרים בדיוק בגלל הסיבה הזאת. היה נעים נחמד שם, הם לא רצו לצאת. העדיפו להישאר בדמיון. העדיפו להישאר בתוך הדמיון ולהיות עבדים. של לשתות הלאה מהמשקה, מהסם, ולהמשיך לעבוד, להמשיך לרוץ על הגלגל של האוגרים. הם הרגישו שהם ממש כיף להם עם זה. אבל בסופו של דבר, אתה רוצה לגאול בן אדם, זה תגיד לו, אח שלי, תפתח עיניים, תסתכל איפה אתה נמצא, תסתכל איפה אתה חי. לפה רצית להגיע לפני 10 שנים? זה המצב שאתה בוחר בו? ברור, אתה בחרת על עצמך משהו. זה יותר מזה, גם תרפה מהצרה שלך. תעזוב אותה, תשחרר אותה. תנסה לדמיין לעצמך חיים בלעדיה. ואתה תראה שזה טוב ומתוק, למרות שזה קצת מפחיד, למרות שאתה תצטרך לקחת אחריות על החיים, למרות שאתה תצטרך לפרנס, אתה תצטרך הרבה דברים, אבל תפסיק, תפסיק. אתה לא יכול כל החיים שלך לחיות על קצבת נכות. אתה צריך לתפוס ידיים ורגליים ולהתחיל לבנות את החיים של עצמך. וזה קשה, אני לא אומר, זה באמת קשה הרבה פעמים הדבר הזה. אבל דבר ראשון זה לטעום, לרצות חירות. והוציאנו השם יתברך ממצרים, שנקבל עלינו עול תורה ומצוות, ואז מבין האדם בכוח התורה, זה נותן לנו את היכולת להבין האדם שכל אילו החמדות הם העבלים, ואין בהם שורש חיים כלל. זה לא אמיתי. זה דברים אחרים, זה לא אמיתי, זה דמיונות. אתה יכול, תסלק את החברה, זה לא קיים. חולצה מסוג מסוים, לך איתה במקום שאף אחד לא יודע שהחברה הזאת שייכת למותג פלוני. כמה זה שווה? אני לא אומר, זה חולצה בדרך כלל כשמוכרים מותגים, הם מוכרים גם חולצות טובות יותר, הכותנה, בד, אבל זה שווה את ה-400 דולר, זה שווה את ה-500 דולר, או שכל מה שזה שווה זה רק בגלל שכולם יודעים שזה. ואם זה לא, אף אחד לא יודע, ואף אחד לא, לא מכיר את זה, אז באמת לא שווה. אז זאת אומרת, מכרו לך פה דמיון. מכרו לך הדמיון, זה בדיוק מה שקרה. ואתה שילמת בשביל הדמיון הזה. וכמה שילמת בשביל חולצה של 400 דולר, כמה שעות עבדת? עבדת כמו חמור, עשית שעות נוספות, ושתקבל משהו שהוא לא אמיתי. אין בזה שורש חיים כלל. בגד אמור לחסות אותך, קח בגד טוב, נוח, אין בעיה, איכותי. אבל למה, למה לשלם על דמיונות? למה להשקיע את החיים שלי? שעות שהייתי יכול להיות בבית, הייתי יכול לבלות עם חברים, הייתי יכול ללמוד, הייתי יכול ליהנות באמת, והשקעתי אותם בעבודה, עבודה, 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 וזרקתי את זה על כלום, על דמיון. ולצאת מהחמדות העולם הזה ולהבין שאין בהם שורש חיים כלל, אבל מי שהוא נוכרי מדברי תורה, אומר, אדם שמנוכר לא מבין מה זה חירות, אינו מבין טובת יציאת מצרים. הוא פשוט לא מבין. אף שעל הגוון, אתה יודע, על הגוון זה נקרא מה שנראה, יקיים גם כן מצוות הפסח. אומר, בן אדם יישב בליל פסח, ויוכל את הקורבן, ויוכל מצות, ויוכל מרור, וארבע כוסות, והסבה, עם שטריימל וקיטל וכל מה שצריך. אבל אם הוא לא מבין מה זאת חירות, כל מה שהוא עשה, לא ירגיש בו שום טעם כלל. לא ירגיש בו טעם כלל. כלום. הוא לא יענה מזה, הוא לא יבין את זה. למשל, מי שיש לו בן משכיל וטוב, וכששמע אביו שמעללים אותו, אז הוא יתענג מאוד. אבל איש נוכרי, אין לו שום תענוג מזה. אני אספר לך, וואו, הבן שלך משהו משהו. זה לא שלי, לא שמחת אותי שספרת לי. שמואל הזה, מתוק, באמת, יודע ללמוד והכל. בסדר, נו, אז מה? אז לשכן שלי יש ילד טוב. אם זה הבן שלך, אתה נהנה. אם זה בן של מישהו אחר, אתה לא נהנה מזה. כשהם באים ומשבחים את החירות, אתה יושב לילה שלם וחוגג חירות. את מי אתה משבח? מה זה? זה לצאת מהדמיונות שלי? לסלק את הדובי שלי שאני נאחז בו כל כך, וכל החיים שלי אני לא צריך לעבוד רק בגלל שיש את הדובי הזה, לשחרר אותו? לא, זה לא כיף לי בכלל. אתה יכול לאכול גורם פסח, אתה לא שם. זה בעצם מה שאומרים לבן הרשע. הבן הרשע בא ושואל, מה העבודה הזאת לכם? וואלה, יצאתם ממצרים, הייתם עבדים לפרו, היום אתם עבדים לקדוש ברוך הוא. יש לו אמירה, כן? כי אמרו עליכם לכם, מה העבודה הזאת לכם? מה העבודה שאתם עושים שם? הוא לא רואה את יציאת מצרים כחירות, כי הוא לא מעריך חירות, הוא לא יודע מה זה חירות. אין לו שום מערכה לדבר הזה. ולכן מה קורה? מה העבודה הזאת לכם? זה לא אני לא רוצה להיות חלק מהסיפור הזה. זה עבודה שלכם. החלפתם עבדות לאחד בעבדות למישהו אחר. איזה עסקה טובה עשיתם. מי אומר שזה משתלם בכלל? את זה אתם חוגגים? ואז אומרים לו, תשמע, לכם ולא, לא, אתה לא חלק מהסיפור? אילו היה שם לא היה ניגל. אתה, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל ונוקבו את מצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ועשה לנו את הניסים. אם אתה לא חלק, אז כל בן איכר זבח פסח, זאת חוקת הפסח, כל בן איכר לא יאכל בו.
איך התשובה הזו שאילו היה שם להגיד?
לא, אז בעצם מה שאתה אומר דבר אחד, מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיד, מה אתם מדברים כל כך הרבה? מה כל התורך שאתם מטריכים עלינו? מה כל הזה? יאללה, תביאו כבר את המצות, נאכל את הפסח, נאכל את המצה, נעשה את מה שצריך וזהו. הוא רואה בעניין הזה עבודה. מה קורה כשאתה רואה במשהו עבודה? זה דרך אגב, תופעה שקורית המון פעמים בחיים. דרך אגב, אתם יכולים לראות את זה המון מאוד חזק בחיי נישואין, זה מאוד מאוד בולט, שאדם מתחתן. אדם מתחתן. בדרך לחתונה תיגש אליו, תגיד לו, תשמע, אתה עכשיו הולך להתחתן? כן, ברוך השם, בדרך לחופה, כל טוב, כן, מאושר בעננים, כן. זאת אומרת, אתה יודע שבנישואין יש גם חוקים. יש דברים שאתה מחויב, ודברים שאתה צריך, ולהתייחס יפה, יש המון המון חוקים, דברים שאתה מחויב להם, נכון? כתוב ברמב"ם. יש 10 דברים שהגבר מחויב, 5 דברים שהאישה מחויבת, כן, י' באיש והי באישה. יש דברים שאתה מחויב, אתה הולך להתחייב על כל מיני דברים. אז זה אומר לך, אכפת לי. מה זה, מחייב אותי להיות עם האישה הזאת? זה מה שאני רוצה. הלוואי. נכון? זה חתם בדרך החופה. הוא יודע שהוא הולך להתחייב בכל מיני דברים? ברור שהוא יודע. והוא שמח בזה, הוא מרוצה. ואחר כך הוא צריך להכין מתנה לכבוד יום הנישואין הראשון, אז הוא נשאר כל הלילה, וכולו מרוגש. אתה חייב? כן, אני חייב, איזה כיף לי שאני חייב. הוא לא מרגיש דבר רע, זה ההפך, הוא עושה מעל ומעבר למה שהוא יכול. כיף לו לעשות את זה. הוא מרגיש טוב עם העניין הזה. אבל מה קורה? עובר זמן, יותר משבוע ויותר משבועיים וכמה שנים, ואז פתאום הוא מתחיל להרגיש את המחויבות. זאת אומרת, זה כבר לא כמו פעם שאהבה מקלקלת את השורה, כן? ויחבוש את חמורו של אברהם אבינו ויחבוש את אתונו של בלען. הוא מרגיש פתאום זה כבר יושב לו על הכתפיים, זה כבר קצת כבד לו נהיה. ואז הוא מתחיל לצאת ידי חובה. יויצה זין. אתה יודע מה זה יויצה זין? אני אעשה מה שאני חייב. שום דבר מעבר. זה... כן, אחרי זה הולך אשתו, מתקשרת אליו, תשמע, אני רעבה, תזמין פיצה. אז תשאלה מה קורה, כשהוא נשוי טרי והוא כולו באהבה מקלקלת את השורה, אז מה קורה? כן, בטח, מאיזה סוג את רוצה, אני אביא לך, עם תוספות, הוא כולו שם, נכון? עבר כמה שנים, ואז זה טוב, אני רעב, בדרך הביתה, אם יהיה פתוח, הבאתי, שלום, תשתקי. אבל יש לי מצב גם יותר גרוע עם הזמן. מתקשרת, אני רעבה, גם אני, נתק את הטלפון, לא? יש, זה כבר שלב הבא, זה כבר לא רק יויצה זין, הוא כבר באמת יוצא מהמערכת. הוא מתחיל פירוד, הוא מתחיל, די, החוקים כבדים לו מדי, הוא לא רוצה אותם. אותו תהליך קורה גם במערכת יחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, וזה דבר שמאוד כואב, שמעתי דווקא רב דיבר על זה לאחרונה, זה דבר שמאוד כואב, כי בהתחלה, כשאנחנו במצב של התלהבות והתרגשות, וואו, ברכת המזון, אתה רוצה לברך, אתה מרגיש... מולהב מהקטע הזה. ויותר מזה, אתה עושה גם מעל ומעבר. חומרה, ספור, שם, אבל לתת, אתה רוצה לתת מכל הלב. אבל אחר כך יש לפעמים שאתה מרגיש את החוקים, זה יושב לך יותר מדי, ואז אתה רוצה, יויצה זין. יצאתי, יצאתי וזה, אז אתה יודע, אתה בן אדם קם מהמקום, הוא התחיל ללכת, ואז רגע, ברכת המזון. אתה יודע, ככה כל האוויר יצא מהבלון, ברכת המזון. אחד הדברים הכי... תאר לעצמך שאתה אומר לבן אדם, הוא ירד מהמשרד, אתה יודע, שלוש קומות, הוא כבר יצא לרחוב, ואז אתה אומר לו, היי, שכחת ברכת המזון. הוא יוציא אקדח ויראה בך, אין ספק, כן, מה אתה עשית לי עכשיו? לא, כן, צריך לחזור, לא צריך לחזור. זה בשויגג, בשויגג לא צריך, טוב, לא נכנסים להלכה. יש שם מכונית, יש שם מערכת. כן, תאר לעצמך שהיית אומר תודה, תודה, תודה שאמרת לי בירוץ. אני לא רוצה אפילו להיות בקצה דעתי שמישהו אמר שכחת את הסמארטפון שלך במשרד. שאז זה בכלל... לא, פשוט זה רגשי מדי, אני מפחד שאנשים יתעלפו, לכן אני לא מביא את הדוגמה הזו. אבל... לא, זה... תחשוב על זה, מה קורה? למה ברכת המזון אנחנו לא מרגישים ככה? כי יויצה זין. לצאת ידי חובה. ואם זה מדי הרבה לצאת ידי חובה, בסוף אתה אומר יאללה, יויצה זין, בוא נצא מזה. בוא נשתחרר מזה. האדם לא רוצה לסבול לאורך זמן. אבל בסופו של דבר, מי שלא מרגיש חירות, מי שלא מרגיש את הכיף שבחירות, אז בוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? מה תגיד לו? זבח פסח הוא, זה קורבן פסח. כל בן איכר לא יאכל בו. אם אתה מנוכר לרעיון, אל תאכל פסח, זה לא יעזור לך בין כה וכה. אתה לא תטעם טעם פסח. אתה לא יודע מה זאת חירות. אבל מה זה באמת חירות? אז הייתי באמת רוצה לדבר איתכם על חירות. באמת, מה זה חירות? זו שאלה לכאורה, שאלה של הבן הרשע, היא שאלה די נכונה, נכון? מה הוא שואל? הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? החלפתם עבודה לפרעה, מהעבודה לקדוש ברוך הוא. אבל אתם עדיין עבדים. מלמד מודים ומשבחים. שאלה פשוטה מאוד. בואו במדינת ישראל יש יום העצמאות. יום העצמאות, ה' באייר, תש"ח, נכון? יום העצמאות. אתם יודעים מה? לא יום עצמאות של מדינת ישראל. זה הנכבה, בסדר? יום עצמאות, the Independence Day של ארצות הברית, 4 ביולי 1776, נוסדה מדינת ארצות הברית, איחוד של כמה מדינות הברית, 13 מדינות, ואז זה גדל וגדל, בסדר? היסטוריה של ארצות הברית לא כל כך מעניינת אותנו עכשיו, אבל לדוגמה, תיגש לאמריקאי שחוגג את היום הזה, רקטות, בלגן, כל הדברים הטובים. קיצור, תשאל אותו, תגיד, מה בדיוק אתה חוגג ביום הזה? מה אתה חוגג? תגיד, מה קרה? הוא אומר, מה פירוש? קיבלנו את החירות שלנו. היינו משועבדים לאנגלים, והיום, מאז שיצאנו לחירות, אנחנו היום אנשים חופשיים, אנחנו יצאנו לחירות. רגע, וואו, זהו, אז בוא ניסע באור אדום. בוא ניסע בכל מהירות שהיא. אנחנו עצמאים, אנחנו בחירות. אנחנו לא מחויבים לאף אחד כלום. כן? לא, אז יש הבדל. חירות זה לא הפקרות. חופש זה לא הפקרות. חירות זה משהו אחר. מה שאתה אומר, יאללה, אנרכיה. כל אחד עושה מה בא לו, מתי שבא לו, לא מחויבים לכלום. זה לא נקרא חירות. עצמאות, גם אחרי אי בייר תשח, עדיין יש פה במדינה חוקים. מה ההבדל? ההבדל של החוקים זה דבר אחד. במקום שמישהו אחר יקבע עבורנו את החוקים, במקום שהבריטים או האוטומנים או כל אומה אחרת תקבע עבורנו את החוקים, אנחנו קובעים את החוקים עבור עצמנו. זה הרעיון של חירות. מה הייתה הטענה של ארצות הברית, כן? ארצות הברית היה מסיבת התה, נכון? מה זה מסיבת התה? היו מייצאים תה מארצות הברית של אז, שהייתה בשליטה בריטית, לאנגליה. ואנגליה הייתה עושה מזה כסף. היה מיסים. באו התושבים, המתיישבים של ארצות הברית, והם טענו דבר אחד. אם יש מיסים, יש ייצוג בבית המחוקקים. אין ייצוג בבית המחוקקים, אנחנו לא הולכים לשלם מיסים. תנו לנו ייצוג, כאחת המושבות של בריטניה, כבריטניה עצמה, אז אנחנו נהיה מוכנים לשלם מיסים. אנגליה לא הסכימה לתת להם את זה. זה ההיסטוריה של ארצות הברית, כן? אנגליה לא הסכימה לתת להם ייצוג בבית המחוקקים. הם הלכו, לקחו אונייה שלמה של תה שהייתה אמורה להישלח לאנגליה, ופשוט שפכו את כל התה לים. זה נקרא מסיבת התה. אבל לא, יש היום גם כן תנועה פוליטית שקוראת לעצמה מסיבת התה, כי הם רוצים לשמר את העוצמה של הדאגה לאמריקה של אותו דור. אבל בכל אופן יש הרבה סיפורים סביב זה. אז זה היה המאבק. רגע, אז מה הם דרשו? הם דרשו חופש שלא לשלם מיסים? לא. אנחנו מוכנים לשלם מיסים, אבל אנחנו נשמור את החוקים של עצמנו ולא את החוקים שלך. הבחירה שאני אבחר מהם החוקים, זאת אומרת, היכולת הזאת של לשמוע בכל החוקים שהם שלי ולטובתי ולא לטובת מישהו אחר, זה הרעיון של חירות. בסדר? זה הרעיון של חירות. כשאנחנו באים לדבר פה על הנקודה של עבודת השם, קורה פה משהו מאוד מעניין. יש הרבה אנשים שיש להם תכונת מרידה בסיסית. אתה מכיר את זה? אנשים מורדים. הוא לא מוכן לקבל את התכתיבים של החברה. הוא לא מוכן לקבל. הוא כל היום נמצא במצב של מלחמה. הוא נלחם נגד הרבנים בישיבה. הוא נלחם נגד פה ושם. נכון? הוא מכיר את האנשים האלה? כן, יש את זה להרבה מאיתנו, את הנקודה הזאת של מרידה. לא מוכן לקבל תכתיבים. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על עצמנו בטעות כמורדים, אבל זה לא נכון. אין לנו בכלל תכונה של מרידה. אנחנו לא רוצים לעשות, הוא אמר כן, אז אני אעשה לו. אני רוצה לקבוע, אני רוצה להיות אדם חופשי. אני רוצה להיות אדם שחי עם חירות. אני אקבע את החוקים שלי לטובתי. לא אתה תחליט בשבילי מה לעשות. זאת אומרת, הרעיון הוא לא חוסר בקבלת מרות. אני רוצה לבחור איך לקבל מרות וממה לקבל מרות. בסדר? עכשיו, מה שקורה פה זה משהו מאוד מעניין. כשאנחנו באים ומתבוננים בעומק עומק נפש האדם.
זה נקרא מרות?
מה זה?
זה נקרא מרות שאדם מחליט כמו הוא מקבל?
לא כל כך אדם מחליט, אלא יש משהו כזה. יש משהו, מתחשק לי עכשיו. עכשיו מתחשק לי לקום וללכת. עכשיו מתחשק לי לשתות, עכשיו מתחשק לי לאכול. יש את הרצון האמיתי שלי. יש עכשיו פה סטייק עסיסי על השולחן. אני רוצה לאכול אותו? אם אתה מדבר ברמה הכי פשוטה, בא לי לאכול אותו, כן? אני רוצה לאכול, אנחנו קוראים לזה רוצה. אני אבל בדיאטה עכשיו. אז אם אני רוצה לאכול אותו? לא. הרצון האמיתי שלי הוא לא לאכול אותו. יפה, תמיד אתה צריך לחפש מה אני הפנימי שלי רוצה, ומה הגוף החיצוני שלי רוצה. צריך לבדל ביניהם, להבדיל ביניהם, ולהבין את העומק של זה. כשאתה תשב ותעיין עמוק עמוק בתוכך, אתה תגלה את האני הפנימי שלך. האני הפנימי שלך מחובר לקדוש ברוך הוא. האני הפנימי שלי, כמו שהרמב״ם גם כותב בהלכות גיטין, נכון? שכשקופים בן אדם לתת גט, אנחנו מגלים את הרצון הפנימי שלו שרוצה לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא. כי זה החיבור האמיתי הנפשי. אלוקים הוא אני עמוק מאוד בתוכי פנימה. שם הקדוש ברוך הוא נמצא. שם החיבור שלי עם הקדוש ברוך הוא נמצא. שם זה הנפש, שורש נפש ישראל מחוברת בעולם האצילות. שם באמת האדם נמצא. ברור, הבלבולים שיש בעולם גורמים לנו להסתכל על החיובים של הקדוש ברוך הוא כמשהו חיצוני שנכפה עלינו, ואת כל הדברים החיצוניים שנכפו עלינו, של כסף, מותגים, כבוד, כל התאוות עולם הזה, כמשהו פנימי. אנחנו מבלבלים בין החיצוניות לפנימיות. אבל אם נשב בזמן שקט, להשתחרר קצת מהתאוות ונתבונן באמת, נגיע לנקודת אמת פנימית של נעשה ונשמע, שהרצון הפנימי שלי הוא לעשות את רצון השם. חוקי התורה והמצוות הם מה שאני רוצה. זה החוקים שלי. זאת חירות, מה שאני באמת קובע לעצמי. לא הפקרות, הפקרות זאת לא חירות. חירות זה להיות מחויב לחוקים שלי, שהם קשורים לשורש פנימיות הנפש שלי. זה החירות שיצאנו לציאת מצרים. ואת זה צריך להבין. שלא חמדות העולם הזה זה העיקר, אלא הדברים האמיתיים זה העיקר. אבל פה יש, באמת, יש עבודה, אני לא אומר, יש, לא, זה לא שיעור של דבר קל, זה דבר של עבודה, ואני רוצה לעבור.
אז מה אנחנו צריכים להרגיש, מה החירות שאנחנו צריכים להרגיש?
מה זה?
מה זה החירות שאנחנו צריכים להרגיש?
יפה, אני רוצה קודם כל לציין, וורט יפה, אתם רואים את זה פה בעמודה השנייה, זה גם במאה שילויח, האיש ביצר, פרשת בשלח, בשנה ראשונה, הוא אומר, וישובו ויחנו לפני פי החירות. כן? את מי אמר את המשפט הזה? פרעה. הקדוש ברוך הוא אמר שישובו ויחנו לפני פי החירות. הוא אומר, מה זה פי החירות? פי החירות. חירות זה נשמע כמו חירות. הוא אומר, עניין כוח הטומאה של עבודה זרה הזאת היא קליפת זנות. הכוח של זנות, יש קליפה בעולם של טומאה שנקראת זנות, מאוד מאוד חזקה היום בעולם, בפרט משנות ה-60 ומעלה והלאה, במשך ה-50 שנה האחרונות, אז הדרך להניע אנשים ולהפוך אותם לעבדים שלעולם לא ירצו לצאת, זה קליפת זנות. זה הדרך שבה הסדרה אחרי עובדת היום, מכניסים לאנשים לדמיונות של קליפת זנות, ואז מובילים אותם באף שהם לעולם לא ימרדו. זה דברים מטורפים, זה מה שעובר על העולם בקליפה הזאת, זה משהו היום ונורא. הוא אומר, ולכן פי אחרות הייתה דמות זכר ונקבה. ועל כן קראו שמה פי אחרות, כי אצל האומות נראה שבמקום שיוכל להתפשט ולעשות כל תאוות ליבו, שם הוא בן חורין, נכון? הסתכלות של גוי, תיגש לגוי, תגיד לו, מה זה בן חורין? מה אני עושה? מה בא לי? נכון? זה ההסתכלות. אז פי אחרות, מתירנות מינית, זה המקום של החירות האמיתית. יפה, הוא אומר, על כן נאמר, אומר פרעה בפסוק, ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. מה פרעה בונה? פרעה אומר ככה, תראה, היהודים היו משועבדים לי במצרים. הם יצאו עכשיו ממצרים, הם הגיעו, יצאו למדבר. אבל באמת אין להם חירות אמיתית, הם עדיין משועבדים, יש להם עכשיו מצוות ותורה וכל הדברים האלה. אז רק מה, כנראה שמשה מטעה אותם, ואומר להם, לא, יהיה בסדר, אתם תעשו הכל, רק הם יבואו עכשיו לפי אחרות, יראו שם את קליפת זנות הזאת של דמות זכר ונקבה, ואז היינו, כשיגיעו לפני עבודת זרה על הזו, יהיה נראה שהם משועבדים, אז הם יבינו, נבוכים הם בארץ, אם יגיעו לשם, יראו את זה, יגידו, רגע, מותר לנו לעשות את הדברים האלה? ומה יהיה? מאחר שהם מוגדרים מאוד בזאת התאווה. זאת אומרת, בתורה פתאום זה אסור התאווה הזאת, ואז אנשים, הם יבינו שהם לא בהפקרות, אין להם חופש, הם לא יכולים לעשות מה בא להם. ואז הם באמת יחזרו אליי, יחזרו למצרים, הם יאמרו, טוב לנו, עבוד את מצרים. הוא בעצם בונה על הבלבול, פרופה בונה על הבלבול, שגויים מגדירים, שבמקום שיוכל להתפשט ולעשות כל תאוות ליבו שם הוא בן חורין. ההבנה המוטעת של חירות, שכאילו חירות זה תעשה מה בא לך, איפה שבא לך, כמה שבא לך. וזה כאילו חירות, ואומר, בני ישראל גם יטעו בתאווה הזאת כשהם יראו את פי החירות. זה בעצם מה שהוא בונה. כיינו, כשיגיד לפני עבודה הזרה לזו, יהיה נראה שהם משועבדים, מאחר שהם מוגדרים מאוד בזאת התאווה. אך באמת ולהפך, הוא אומר, תדע לך, כשתתבונן טוב בדבר הזה, אתה תראה שמי שמשוחרר לגמרי בדבר הזה, הם משועבדים לזה הדבר. הוא לא בן חורין, הוא משועבד. הוא העבד הכי גדול שיש. תראה לאן הובילו את העולם, מאז שהתחילה המתירנות בעולם בשנות ה-60. אנשים היו מאוד מאוכזבים ממלחמת העולם הראשונה, אחר כך מלחמת העולם השנייה, כל האידיאולוגיות קרסו. שמעתי את זה דווקא מחבר חכם אתמול. אומר, כל האידיאולוגיות של העולם קרסו. באמת, כל האידיאולוגיות שאיתם הניעו את העולם, התרבות המערבית. מה עשו? שחררו את השד הזה של המתירנות המינית, ואז, מאז העולם דרוס. העולם, האנשים לא מתקוממים. אנשים לא מחפשים את החופש שלהם. אנשים לא מחפשים את האושר שלהם. לפני כן זה לא היה. לא היה דבר כזה, לא, לא. מה שקורה היום בעולם זה רק מדרדר ומדרדר, ואנשים לא מתקוממים, כי הדבר הזה מטמטם אותם, מטמטם להם את המוח, מטמטם להם את המציאות, מכניס אותם לשיעבוד אמיתי, שעבד לעולם ועד, בלי רצון לשפר אי פעם את המצב שלהם. בלי רצון, תכלס, בוא נדבר, אני מדבר מדי הרבה מילים יפות, מאוד מאוד פשוט. אדם מחפש אושר, החיים בתרבות שאנחנו חיים היום, מובילים לאושר או לא? אם היום המצב הוא שאנשים צורכים כדורים למחלות נפש מעבר לכל מה שהיה פעם במסתוריה, יש היום אנשים עם בעיות נפשיות יותר מהבעבר. זאת אומרת שהתרבות הזאת לא מספקת את הצורך הבסיסי של האדם. אושר. מדובר בתרבות, בדור שיש בו שפע שלא היה מעולם. מבריאת העולם עד היום לא היה דור עם כל כך הרבה שפע, ולא היה דור עם כל כך הרבה בעיות נפש. משהו פה דפוק בסיסטם, חד משמעית. אנשים לא קמים ועושים שינוי בגלל זה. פי האחרות. תופס את האנשים, משעבד אותם, הם עבדים שאפילו לא רוצים לצאת לחירות. זה מה שהולך להישבר בליל הסדר. לגלות שיש חירות בעולם. יש מאיר בעולם אור השכל והאמת והאמונה, כמו שהאוהב ישראל מאפטה כותב שהיום היורצת שלו, מאיר בעולם אור השכל והאמת והאמונה, והדברים נכנסים ומתיישבים אל הלב למי שרק רוצה, מוכן לפתוח את הלב שלו. אך באמת ולהפך, שהרי מאחר שאין ליבם ברשותם אשר השכל ימשול עליהם, הוא אומר אצל למ, השכל לא מושל עליהם, ורק תאוותם מושלת עליהם, אין לך שיעבוד גדול מזה. הם משועבדים לתאווה הכי נמוכה שלהם. במקום הכי הכי נמוך שכל חתולה נמצאת, הם נמצאים יותר נמוך ממנה. במקום שבו הם נשלטים. זה נורא והיום הדבר הזה, וגם כוחות גדולים הם שולטים עליהם בגלל הדבר הזה, ויש לך עבדות מודרנית. העבדות המודרנית, שמרצון של האדם אפילו, האדם חושב שזה מרצון שלו, מגיע מהמקום הזה. הגיע הזמן לצאת לחירות. והחירות היא החירות שבתוכך פנימה. לדעת שאני משחרר את הבעיות שלי, ואני משחרר את השקרים, ואני מפסיק לשקר לעצמי, ואני חי עם אמת. זה יכאב קצת, יכול להיות. אבל אני הולך לחיות עם אמת. אני יודע שאני רוצה להיות מחויב לדברים האמיתיים של החיים. אין דבר כזה לא להיות מחויב. זה הפקרות, זה לא חירות. חירות זה להיות מחויב לדברים האמיתיים, לנקודות הנכונות של החיים. נראה לי שאם נחזור כרגע לשאלה שהתחלנו את השיעור, מה זה בעצם הארבעה הבנים שדיברה תורה? מה זה הבן הרשע? הבן הרשע זה המקום הזה, מה העבודה הזאת לכם? הוא רואה את מה שקורה כעבודה. ועל זה הוא בא, ואם ואומרים לו, אמרתם זבח פסח הוא. אין לך לחכות שהעבודה תיגמר ואז תאכל. אתה צריך להבין שזאת לא עבודה. זה הפסח השם על בתי בני ישראל ממצרים, תבין מה זאת חירות באמת, אז תהיה שייך לעם של הניגלים. לי ולא לא, אילו היה שם לא היה ניגל, היית נשאר במצרים, היה לך באמת יותר טוב שם. זה בעצם מה שאומרים לו, וזה הבן הרשע. עוד פעם, גם אם הבן הרשע שבתוכנו צריך לעבוד בשביל להכיר את החירות אמת ולהיות דבוקים באלוהי אמת ולנזכה כולנו באמת לגאולה שלמה.